מה הקדוש ברוך הוא עושה?
אז אומר רבי אליעזר, זה מה שהוא אומר, ובכן פלוקתתן איך הייתה העצה לסלק מהם את הפחיתות. זאת אומרת, הוויכוח בין שניהם, גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע, מפרשים את הפסוק על הדרך הזאת. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא עושה כדי למנוע להימנע מההשפעה של פרעה שמלווה אותם, והרצון שלו להתחבר אליהם כדי להשפיע עליהם רעה מבחינה רוחנית, מה הקדוש ברוך הוא עושה? לכן אומר רבי אליעזר, הקדוש ברוך הוא עושה דבר פשוט, ולכן אומר רבי אליעזר, דרך ליגען ולצרפם דרך המדבר ים סוף. אז הוא אומר, הדרך ליגע אותם, לענות אותם, המדבר זה כדי לצרוף אותם, להוציא מהם את הפסולת, וים סוף כדי לנסות אותם, שהוא הצירוף מכוח הגוף, הנפש והשכל, כי מבואר כל זה במערל יעוין שם. זאת אומרת, רבי אליעזר אומר, באיזה אמצעים הקדוש ברוך הוא משתמש כדי שפרעה לא יוכל להשפיע עליהם? הוא פשוט מנקה אותם. איך מנקים אדם מבחינה רוחנית? איך מנקים אדם מבחינה רוחנית? אז הוא אומר, זה לא רק ניקוי, הוא אומר, זה ניקוי של שלוש מדרגות. באדם כידוע יש כמה מדרגות, אבל אחת החלוקות של האדם היא חלוקה לגוף, הגוף, הנפש והשכל, שהוא המדרגה היותר גבוהה באדם. זה אחת החלוקות. אז הוא אומר, שלושת האמצעים שהוא משתמש בהם, דרך המדבר ים סוף, עינוי, לצרוף, צירוף וניסיון, שלושת הדברים האלה באים להתמודד או לנקות או לטהר את שלושת החלקים שבאדם. זה מה שהוא אומר. ולדעתי יש להוסיף לפרש גם דברי רבי יהושע, שהוא סובר על אותה דרך. גם רבי יהושע סובר שהמגמה של הקדוש ברוך הוא, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, המגמה של הקדוש ברוך הוא לגרום לכך, לנטרל אותה מההשפעה של פרעה. אבל איך הוא עושה את זה? לא בדרך של עינוי, צריפה או ניסיון, אלא בדרך אחרת. איך הוא עושה את זה? אז הוא אומר, הוא סובר שהעצה לסלק את הפחיתות שישנה באדם, זה מעשה שתי דרכים בחינוך. כן? יש דרך שבה אתה מייסר את האדם, ועל ידי זה אתה מנקה אותו מהפסולת הרוחנית שיש בו, ויש דרך שבה אתה לא הולך,
אתה מעצים אותו.
בדיוק, אתה לא מלחם. לא נלחם ברע, אתה פשוט מגביה את האדם, גורם לו להתעלות, וברגע שהוא מתעלה, אז ממילא כבר אין משמעות לפסולת שיש פה. זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, ולדעתי יש להוסיף לפרש גם דברי רבי יהושע, שהוא סובר שהעצה לסלק את הפחיתות הייתה להגביה את ישראל למעלה מהטבע, וממילא תסור הפחיתות. זאת אומרת, הפסולת שיש בהם, ברגע שאתה לוקח את האדם ואתה מרומם אותו, אתה מגביה אותו, אז ממילא הפחיתות שרה. זה מה שהוא אומר. ולא יהיה לפרעה ולחלקי הטבע חיבור עמהם. וזה שאמר רבי יהושע, מה זה דרך? התורה נקראת דרך. אני אתן להם את התורה. ברגע שאני אתן להם את התורה, אני אעלה אותם. כן? וזהו צירוף לשכל. זה המדרגה היותר גבוהה של האדם. התורה שייכת לשכל. והמדבר, כדי ליתן להם את המן. כך כתוב. הרבי יהושע אומר, המאכילך מן במדבר. אז הוא אומר, כן, זה מה שאומר, המדבר כדי ליתן את המן, והוא צירוף לגוף, בדיוק. דאמן, איך זה צירוף לגוף? אז הוא אומר, המן, גמרא אומרת, המן הוא לחם שמלאכי הפסוק אומר בתהילים, לחם אבירים אכל איש, צידה שלח להם לסובה, לחם אבירים. מה נקרא לחם אבירים? אז יש שני הסברים בגמרא. הסבר אחד, מה זה אבירים? מלאכי השרת, לחם שמלאכי השרת אוכלים. והסבר שני, מה זה לחם אבירים? לחם שנבלה באיברים. זאת אומרת, בדרך כלל אתה אוכל אוכל, אז באוכל יש חלקים שנבלעים באיברים ויש חלקים שהם סולת, אבל המן היה כולו נבלע באיברים, לא היה פסולת. לא היה בו פסולת. אז הוא אומר, המן הוא לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו, זה אחד הפירושים, כן? והוא למעלה מן הטבע, והגוף ניזון מהמאכל. ואחר שהמאכל היה למעלה מהטבע, אז גם הגוף עכשיו מתעלה למעלה מהטבע. ואת כמו שהמאכל הוא למעלה מהטבע, אתה מעלה את הגוף, זה מה שהוא אומר. וים סוף, אומרת הגמרא, ים סוף למה? אז כתוב ברבי יהושע, ים סוף כדי לעשות להם ניסים, כך כתוב, שנאמר, ויגער בים סוף ויחרב. אז הוא אומר, וים סוף כדי לעשות להם ניסים, הוא צירוף לנפש. זאת אומרת, כמו שהוא אמר, התורה מרוממת את השכל של האדם, האמן מרומם את הגוף של האדם, והניסים שנעשו בים סוף מרוממים את הנפש. איך? אז הוא אומר, ים סוף כדי לעשות להם ניסים הוא צירוף לנפש, כי אז באו מים עד נפש וניצלו, הייתה הנפש מוגבעת למעלה מהטבע. תוכן כוונת רבי יהושע שהיו מגביעים את ישראל למעלה מהטבע, ועל ידי זה הוסרה מהם כל הפסולת. ואחר שהיו ישראל למעלה מהטבע, לא היה בכוח פרעו והמצרים להיות להם חיבור עמהם. וזהו, זוהי כוונת המדרש, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כן? אם זה היה בדרך ארץ פלישתים, אילו היה בדרך ארץ, זה היה בדרך הטבע, ואם כן שוב היה להם חיבור איתם. אבל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, שוב הפירוש שלו בא להסביר את המדרש על רקע מה שכתוב במדרש אחר, שפרעו מלווה אותם. ולמה, איזה עניין יש לו ללוות אותם? הוא אומר, ליווי זה חיבור, הוא יודע שאם הוא יתחבר איתם הוא גורם, הוא מבלבל אותם, הוא מכניס בהם רוח רע. והקדוש ברוך הוא ישתמש באמצעים כביכול כדי לנטרל את ההשפעה שלו. ובזה המחלוקת. רבי אליעזר אומר, הניטרול של ההשפעה של פרעה זה על ידי הוצאת הפסולת באופן ישיר, אני עושה פעולות שעניינם להוציא את הפסולת באופן ישיר. רבי יהושע אומר, לא צריך להוציא את הפסולת, תגביע את הבן אדם, תגביע את כל החלקים שלו, כן? תרומם את הגוף, תרומם את הנפש, תרומם את השכל, ממילא הפסולת תצא. אז זה ההסבר. והנה, עכשיו הוא הולך עוד צעד. והנה, בששת ימי המעשה האדם שקוע, בששת ימי המעשה האדם משוקע בלמתת מלאכות. ואם כן, אף שאדם עוסק בתורה ומצוות, אף על פי כן, מחמת החיבור שיש לו עם הדברים שהם אבלי העולם, כן, אז רודפים אותו המחשבות הרעות. אף בשעה שעוסק בתורה ומצוות, ששת ימי המעשה, כיוון שאדם עסוק כל כך, והוא עסוק גם בדברים שאינם רוחניים, כמו שהוא קורא לזה אבלי העולם, אז רוטפות אותו המחשבות הרעות גם בשעה שהוא עוסק בתורה ומצוות, והוא כאין מה שהיה בעת שיעשו ישראל מצרים. אף שכבר יצאו, כמו שהוא הסביר, היה עוד לפרעה חיבור עמהם, אבל בבוא שבת קודש, אם האדם אינו מקלקל בששת ימי המעשה ועושה מה שמוטל עליו, אז בכוחו לקבל שבת קודש. שבת קודש היא למעלה מהטבע. השבת, כמו, זאת אומרת, השבת כביכול מעלה את השבת מעלה את האדם, מרוממת את האדם, שאז היא שביטה מעולם הטבע, ואז גם האדם עצמו נמצא למעלה מהטבע. ממילא אין לפסולת וחלקי הרע חיבור עמו, וזה נותן אפשרות בשבת לאדם לעסוק בתורה ומצוות בלי בלבולים. זה מה שהוא אומר. כן, כי באדם אז בקיצור, היסוד שהוא רוצה לומר זה שיש לנו את האפשרות בשבת להתרומם בכיוון שדיבר עליו רבי יהושע. כן, כמו שביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא מרומם את ישראל, ועל ידי זה מונע מנטרל אותם מההשפעה של פרעה שמלווה אותם, אותו דבר הוא אומר בשבת, ההתעלות של השבת מסוגלת לגרום לכך שהאדם בשבת יהיה משוחרר מכל הדברים החיצוניים שמלווים אותו כל השבוע.
מעניין שהוא אומר משוק שהלמת את המלאכות הם גורם לו לשקע. למה? אני לא הייתי, לא ראיתי.
איפה הוא למד את הכל?
בהתחלה. משוקע בלמד.
ששת ימי המעשה, אדם משוקע. כן, נו.
הייתי מבין משהו שקוע בדברים אחרים.
לא, הכוונה, למתת מלאכות, הכוונה לא לתת מלאכות בדיוק, אלא הכוונה היא, אדם עסוק בדברים חיצוניים, בעשייה, כמו שאומר, לא ברוחניות, לא ברוחניות. אשרי מי שכל עסקו ברוחניות, אבל לא כל...
לא כזה דבר תמה.
לא תמה, לא תמה, אבל חיצוני, 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 לא תמה, אבל לא...
לא רוחני.
לא רוחני.
יש בזה עשייה
חיובית. בסדר גמור.
נגיד, יודע, אבל אני יודע,
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
במנחה בעבודה זה מאוד קשה להתחכז ולצאת מה
ממה שאתה עסוק בו כל היום. זה
אבל בשבת
זה ברור, התפילה הכי קשה זה מנחה. למה?
באמצע עבודה
אתה מנותק מהחומר.
אבל החסידות בדיוק
נכון, הכיוון של החסידות נכון, נכון, החוכמה היא באמת להכניס קדושה גם למקומות האלה. אבל הוא אומר, בכל זאת יש הבדל. לחיים בשמחות
יש לה בת הקטנה,
הבת החדשה, הוא אומר
ראשית
ישראל.
נכון,
כן. אז למדנו קטע אחד, עכשיו בואו נראה, יש פה הקטע השני, הקטע הבא הוא קטע שיש בו גם חלקים, אפשר ללמוד את זה בעצם, מה יכול להיות, נקרא את זה גם כן. רגע אחד. טוב.
אתה יכול לקבל מיץ.
יש, קח מיץ.
עוד שבת.
במדרש רבה פרשה כ"ב, מה? במדרש רבה פרשה כ"ב, שנו רבותינו הקורא את שמה, כתוב כך, שנו רבותינו הקורא את שמה צריך להזכיר קריאת ים סוף, ואם לא הזכיר את קריאת ים סוף בקריאת שמה אין מחזירים אותו, אבל אם לא הזכיר יציאת מצרים מחזירים אותו. זאת אומרת, בקריאת שמה צריך, אנחנו מזכירים בקריאת שמה, אנחנו מזכירים גם את קריאת ים סוף וגם את יציאת מצרים בוודאי בברכת, בברכה שאחרי, בברכה שאנחנו מברכים, כן, אמת ויציב ונכון וקיים, מזכירים שירה חדשה שבחו גולים שבחה גדולה שפת הים, מזכירים את קריאת ים סוף, ובקריאת שמה עצמה מזכירים את יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. צריך להזכיר גם את קריאת ים סוף וגם את יציאת מצרים. רק מה? כתוב במדרש, קריאת ים סוף אם לא הזכיר לא מחזירים אותו, אבל יציאת מצרים אם לא הזכיר מחזירים אותו. זאת אומרת, זה הכרח, מוכרחים להזכיר את יציאת מצרים בקריאת שמה.
מחזירים מהתחלת שמע ישראל או...
מה? לא, אתה אומר, הקריאת שמע מורכבת, המושג קריאת שמע רואים שהוא לא רק שלושת הפרשיות, כן, אלא גם הברכות, גם הברכה. עכשיו, את קריאת ים סוף אנחנו מזכירים בברכה, אבל את יציאת מצרים מזכירים בפרשה השלישית, פרשת ויומר.
אז מחזירים אותו, לאן?
לא, הכוונה היא, לא יצויר מצב, זאת אומרת, לא יצויר מצב שאדם לא קרא את כל, לא בירך את הברכות, כן, או לא קרא את כל קריאת שמע, או דילג על איזה פסוק, אז זה הכוונה, צריכים להגיד לו, אתה צריך לקרוא פעם נוספת, אם לא הזכרת את
זה. מהשמה.
כן, 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 כן. אז הוא אומר כך, ולכאורה, אז המדרש שואל, מה ההבדל? שואל המדרש, מה בין יציאת מצרים לקריאת ים סוף? אתה אומר, אם הוא לא הזכיר את יציאת מצרים, מחזירים אותו. לא הזכיר קריאת ים סוף, אז רואים שההזכרה של קריאת ים סוף פחות חמורה מההזכרה של יציאת מצרים. מה העניין?
דיינו.
מה העניין? אז הוא אומר, מה בין יציאת מצרים לקריאת... רגע, מה בין יציאת מצרים לקריאת ים סוף? אומר המדרש, אלא שיציאת מצרים קשה. אלא שיציאת מצרים קשה. מה פשוט?
זה קריאת ים סוף, זה השינוי הקריאה.
מה?
קריאת ים סוף זה היה שינוי במעשה בראשית.
או, אז הוא שואל, תשמעו, מה פירוש קשה? מה פירוש קשה? הוא אומר, לכאורה אינו מובן. שהרי קריאת ים סוף, אנחנו רואים בהגדה של פסח. אנחנו רואים בהגדה, איך כתוב שם? על הים, איך כתוב שם? נו, במצרים...
המכות.
המכות של מצרים היו 10, ועל הים 50, נכון? יד.
כן.
המכות של מצרים נקראים אצבע, והמכות, אז רואים שעל הים היה, הניסים על הים היו הרבה יותר גדולים מהניסים של המכות. וכל פנים רואים שזה היחס שבעל ההגדה אומר, או 50 ו-250. יש שם שתי דעות בהגדה של פסח. אז מה הפשט? אז הוא אומר, ולכאורה אינו מובן שרקיעת ים סוף הייתה ביד ויציאת מצרים באצבע. אז יד יותר קשה. על זה אמרו חז"ל שהמכות שבזה היו יותר. יציאת מצרים היו 10 מכות ועל הים היו 50 מכות. אז מה הפשט? אז הוא אומר כך, ונראה, והנה במדרש רבה כתוב כך, כשם שבראתי את העולם ואמרתי להם לישראל לזכור את יום השבת, זכר למעשה בראשית שנאמר זכור את יום השבת, כך היו זוכרים הניסים שעשיתי, כך היו זוכרים הניסים שעשיתי לכם במצרים, וזכרו ליום שיצאתם משם, שנאמר זכור את יום צאתך מארץ מצרים, ולא ייראה לך שאור שבעת ימים כנגד שבעת הימים שבין הגאולה לקריאת ים סוף. עוד פעם, כשם שבראתי את העולם ואמרתי להם לישראל לזכור את יום השבת, והזכירה של יום השבת היא כנגד מעשה בראשית, כן? שנאמר זכור את יום השבת, כך היו זוכרים הניסים שעשיתי לכם במצרים, וזכרו ליום שיצאתם משם, שנאמר זכור את יום צאתך מארץ מצרים, ולא ייראה לך שאור שבעת ימים כנגד שבעת הימים שבין הגאולה, מה זה הגאולה? היציאה ממצרים לקריאת ים סוף. כשם שבתחילה הם שבעת ימי בראשית, וכשם שהשבת מתקיימת אחד לשבעה ימים, כך יהיו אלה שבעת ימים מתקיימים בכל שנה ושנה.
וואו.
מדרש, עד כאן.
מה שהירה בשבעה ימים עד קריאת ים סוף?
הוא אומר, אז הוא אומר, כשם שבתחילה הם שבעת ימי בראשית,
okay.
אז הוא אומר, זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים, ולא ייראה לך שאור שבעת ימים, כך כתוב בתורה. מה זה השבעת ימים? כנגד שבעת הימים שבין הגאולה לקריאת ים סוף. כשם שבתחילה הם שבעת ימי בראשית, וכשם שהשבת מתקיימת אחד לשבעה ימים, כך יהיו אלה שבעת ימים מתקיימים בכל שנה ושנה. עד כאן. והנה דברי המדרש באו סתומים. דמתחילת הדברים משמע שהיום הראשון הוא כנגד השבת. שהיום הראשון הוא כנגד השבת, ככה משהו מתחילת הדברים, ובסוף דבריו יוצא שהיום האחרון הוא כנגד השבת, נכון? אז כתוב, זכור את יום צאתך, איך כתוב? כשם שבראתי את העולם ואמרתי להם לישראל לזכור את יום השבת, זכר למעשה בראשית שנאמר זכור את יום השבת, כך היו זוכרים הניסים שעשיתי לכם מצרים, וזכרו ליום שיצאתם, נכון? היום שיצאתם משם, שנאמר זכור את יום צאתך מארץ מצרים. אבל אחר כך הוא אומר, ולא ייראה לך שאור שבעת ימים כנגד שבעת הימים שבין הגאולה לקריאת ים סוף, כשם שבתחילה עם שבעת ימי בראשית, וכשם שהשבת מתקיימת אחד לשבעה ימים, כך יהיו אלה שבעת ימים מתקיימים בכל שנה ושנה. אם שבעה ימים, אז השבת היא היום השביעי. אז מצד אחד יש ציווי לזכור את היום היציאה, יום היציאה ממצרים, מצד שני יש לזכור את שבעת הימים, ושבעת הימים מסתיימים בשביעי של פסח, שזה היום השביעי. אז הוא אומר, והנה דברי המדרש באו סתומים, שמתחילת הדברים משמע שהיום הראשון הוא נגד השבת, ובסוף דבריו משמע שהיום האחרון הוא כנגד השבת. אומר, שאלה, אך נראה דשניהם אמת. שניהם אמת. מה הכוונה? אז הוא מסביר כך: והנה כבוד קודשו אבי המורי, אבי אדוני מורי ורבי זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר דשבת יש לה שתי בחינות. שבת יש לה שתי בחינות, אחת היא היום השביעי אחר ששת ימי המעשה כבריאתו של עולם, אבל כמו שהיא היום, היא היום האחרון בשבוע, הוא אומר, אבל שבת היא גם קודם ששת הימים. למה? יש ביטוי בזוהר שמן השבת שיטה יומין מתברכים. השבת נותנת ברכה, ודאי, 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 לשישה ימים, נכון? וזוהי הפלוקתה. יש מחלוקת בגמרא, כתוב ככה, יש דין, זכור את יום השבת לקדשו. פסוק, זכור את יום השבת לקדשו. עכשיו השאלה היא, מה התורה רוצה בזה שהיא אומרת זכור את יום השבת לקדשו? אז חז"ל אומרים שזה שאנחנו מונים את ימי השבוע ואומרים יום ראשון, יום שני, יום שלישי, מה הכוונה יום ראשון, יום שני, יום שלישי? אז כמו שאנחנו אומרים בשיר של יום, היום יום ראשון בשבת שבו היו הלוויים אומרים בית המקדש, הראשון הכוונה ראשון בשבת, ושני שני בשבת, ושלישי שלישי בשבת. אז כל יום שאתה אומר היום יום ראשון, היום יום שני, למעשה אתה מקיים מצוות זכור את יום השבת לקדשו. מדוע? משום שכשאתה אומר, אתה אומר ראשון, הכוונה ראשון בשבת, ושני, שני בשבת, וכן הלאה. אז בזה שאדם מונה את הימים במספר ראשון, שני, שלישי, הוא מקיים מצווה של זכור את יום השבת לקדשו. עכשיו, אומרת הגמרא, מה הדין, מה הדין, יהודי שכח מתי שבת, הולך במדבר, יצא לדרך, הולך במדבר, ושכח מתי שבת, מה הוא יעשה? מתי הוא ישמור שבת?
הוא מתחיל לספור סופר שמים.
אז אומרת הגמרא, הוא מתחיל לספור, אבל יש מחלוקת בגמרא מאיזה יום הוא מתחיל. כן, יש מחלוקת. אז זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא עכשיו מביא. הוא אומר, וזוהי הפלוקתה. זאת אומרת, הרי אמרנו קודם שיש לשבת שתי בחינות, בחינה אחת שהיא היום הראשון, היא קודמת לשבעת הימים, ובחינה אחרת שהיא היום המסכם, היום האחרון. אז הוא אומר, וזאת היא המחלוקת, ההולך במדבר היא מונה שישה ימים ושובת יום אחד. אדם הולך במדבר, שכח מתי שבת. אז יש דעה שאומרת, תתחיל, אתה שכחת, תתחיל היום אחד, ראשון, שני, שלישי, רביעי, היום השביעי תשבות, היום השביעי תשבות,
או תעשה היום את השבת.
בבקשה?
או תעשה היום,
או דעה שנייה אומרת, תעשה היום את השבת ומחר תעשה יום ראשון. זה מחורה תעשה יום ראשון, זה מה שהוא אומר.
מה זה משנה?
מה? רגע, אז הוא אומר, וזוהי הפלוקתה, ההולך במדבר אם מונה שישה ימים ושובת יום אחד, או שובת יום אחד ואחר כך מונה שישה ימים. עד כאן תוכן דבריו הקדושים. וכבר, זה אבני נזר.
האם רוצה לומר שלפני בריאת העולם כבר הייתה שבת?
מה? לא. אבל הוא רוצה לומר, השאלה היא,
היו שני דעות, אחד אומר שמסכים, אחד אומר ש...
או, אז הוא אומר, השבת, המחלוקת בגמרא, מה הוא עושה מבחינה רעיונית? מחלוקת בגמרא מבחינה מעשית, כמו שאמרנו, אבל לא מבחינה רעיונית. מבחינה רעיונית, הדעה הזאת שאומרת היום שבת ולמחרת תעשה יום ראשון, מדוע? אומר, מהשבת מתברכים כל הימים, אתה צריך את השבת כהתחלה לשבוע. והשני אומר, לא, אני מתכונן במשך שישה ימים כדי להגיע אל הפסגה, אל השה. זה מה שהוא אומר. וכבר כתבנו בזה במקום אחר, שלמן דאמר שמונה שישה ימים ואחר כך שובת יום אחד, אם כן השבת תלויה. הוא אומר, השבת היא לפי ההכנה מששת ימי המעשה. הכוונה, השבת תלויה בהכנה שאתה מתכונן אליה במשך שישה ימים. שכל כמה שהאדם מרחיק מעצמו את הפסולת ומברר את הטוב מהרע, לעומת, יש ביטוי, ביטוי ידוע, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אז הפירוש הפשוט, מי שטרח, מי שדורג להכין את כל צורכי השבת מערב שבת, אוכל בשבת. זה ביחס לגופניות, לחומריות. אבל אומר, זה גם ביחס לרוחניות. מי שטורח להתכונן לשבת מבחינה רוחנית, אז הוא באמת יכול להפיק מהשבת את המקסימום מבחינה רוחנית. זה מה שהוא אומר.
בשיחה של בשפת אמת, אם אני לא טועה, כל פעם הוא חוזר לא לזה, לשני, נכון? שמהשבת אתה לוקח,
כן, 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 אבל גם לזה, גם לזה, גם לזה, גם לזה, הוא תמיד, הוא רוקד בשני הכיוונים, כן. אז הוא אומר ככה, שכל כמה שהאדם מרחיק מעצמו את הפסולת, הוא מברר הטוב מהרע, לעומת זה זוכה הוא בא לקדושת שבת. ולמאן דאמר שובת, ואחר כך מונה שישה ימים, אם כן נותנים לו לאדם כוח מן השמיים מקדושת השבת, שיוכל לנהל את עצמו בששת ימי המעשה כראוי. ומובן, אז עכשיו שימו לב איך שהוא מסביר, ומובן שהבחינה הראשונה היא יותר גדולה. מה פרוש יותר? מעניין. הבחינה הראשונה, זאת אומרת, זה שהשבת תלויה בהכנה שאנחנו מתכוננים אליה, היא יותר גדולה. וזה שהאדם עצמו, הוא אומר, ההבדל הוא אם אתה אם זה עבודה שלך או שאתה זוכה למתנות. זאת אומרת, זה שהשבת היא ממנה מתברכים כל הימים, זה משהו רוחני, זה סגולה של שבת. לשבת יש סגולה, היא יש בה שפע של ברכה שהיא מוריקה למשך ימי השבוע, אבל זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, מתנת שמיים. לעומת זאת, הבחינה הראשונה שהוא דיבר עליה, שהשבת היא הסוף והיא תלויה בהכנה שאתה מתכונן, הוא אומר, זה יותר גדול. מדוע? משום שזה עבודה שלך. כל השבת, כן, תלויה בהכנה שאתה מתכונן אליה. אז הוא אומר, וזה שהאדם עצמו עבד בכוחו הוא בא לקדושת שבת, יותר גדולה ממה שמזכין לו מן השמיים ומלווים אותו על האבא, כן, נותנים לו בשביל האבא. והנה, אז הוא אומר ככה, היו לוחות ראשונות ולוחות אחרונות, כן, הלוחות הראשונות והלוחות האחרונות. והנה, בלוחות הראשונות כתוב, כשהתורה מנמקת, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, אז התורה מנמקת למה? מה הנימוק? אז אומר, כתוב שם בדיברות הראשונות, כתוב הטעם של שבת, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. שאז היו ישראל במעלה העליונה, הכוונה היא בזמן הלוחות הראשונות עוד לא חטאו בעגל. עוד לא חטאו בעגל. אז ישראל היו עדיין, חז"ל אומרים, איך כתוב? אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. אני אמרתי אלוהים אתם. חז"ל במתן תורה היו במדרגה כל כך גבוהה שכביכול הם חזרו למצב עד כדי כך שלפני החטא של אדם הראשון. אז, 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 אז שאז היו ישראל במעלה העליונה כתוב, אז לכן שם כתובים ששת, שאז היו ישראל במעלה העליונה. איך כתוב? הוא ציטט את הפסוק, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת לנפש. אז קודם כתוב ששת ימים עשה השם, ואחרי זה כתוב וביום השביעי שבת לנפש. המדרגה היותר גדולה היא המדרגה שבה האדם מתכונן לשבת, ומכוח זה הוא זוכה לשבת יותר גדולה, כן? אז זה כתוב בלוחות הראשונות,
הוא עושה מעשה,
בדיוק, הוא מתכונן, הכל תלוי בעבודה של האדם. אבל בלוחות האחרונות כתוב, למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו אל השבת? אז כתוב שם הטעם של יציאת מצרים. למה התורה מצווה אותנו לשמור את השבת? זכר ליציאת מצרים. למה? אז לא, אז הפשט הוא קודם כל צריך להבין, קודם כל צריך לשים לב שלמעשה התפילות של שבת שאנחנו מתפללים, תפילות ה-18 של שבת, הראשונה היא כנגד מה שנקרא שבת בראשית. שבת בראשית, תפילת שחרית היא כנגד שבת יציאת מצרים, והתפילת מנחה היא כנגד השבת של העתיד לבוא. מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה על חיי העולמים. זה סדר התפילות בשבת. מי שישים לב יראה. בתפילת שבת, בליל שבת, אתה לא מזכיר את יציאת מצרים. שבת בראשית, אתה לא מזכיר את יציאת מצרים. גם לא מזכיר את ישראל. אתה מזכיר, ויחולו השמיים וארץ לכל צבאם. ויחולו השמיים וארץ לכל צבאים וחל עליהם ממשבין לכתו אשר עשה. אתה אומר ויחולו, זה הכל. בשבת בבוקר אתה אומר ישמח משה מתת חלקו, כעבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת לו, ודון פניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת. כן, ושמרו בני ישראל. השבת של השבת, תפילת שחרית של שבת, היא שבת של ישראל. השבת, התפילת הערבית של שבת, לא מוזכר ישראל.
מנחה.
מה?
מנחה.
מנחה? שבת, מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת חיי עולמים. למה? אתה אחד, ושמך אחד, ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ. כן, אבל יש שבת עתידה. השבת העתידה. ושלוש תפילות שכל אחת מדברת על השבת מזווית אחרת. אבל מה הוא אומר כאן? הוא אומר, כמו שהיסוד שהוא רוצה ללמד אותנו, שבלוחות, אם אתה שם לב, אתה רואה שבלוחות הראשונות הנימוק, הטעם של השבת הוא מצד איך הוא אומר? ששת ימים עשה השם את השמיים את הארץ ויום שביעי שבת. אבל בלוחות האחרונות לא כתוב כך, כתוב זכר ליציאת מצרים. אז הוא אומר, זה לא סתם, זה לא סתם. מדוע זה לא סתם? משום שהשבת כשבת בראשית, או בנוסח התפילה, אנחנו מקדימים את ששת הימים לשבת. לעומת זאת, בתפילה, בלוחות האחרונות, כשהתורה מנמקת זכר ליציאת מצרים, מדוע? הוא אומר, משום שביציאת מצרים הכל היה סייעתא דשמיא. זה לא היה עבודה שלנו, זה לא התחיל מאיתנו בכלל. הרי עם ישראל היה שקוע בממתת שערי טומאה. אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אבל בלוחות האחרונות כתיב הטעם של יציאת מצרים. מדוע? משום שיציאת מצרים הייתה כמו שבת. אבל איזה שבת? בבחינה האחרונה. לא שבת שאתה מתכונן אליה, שבת שהיא מתנה. מתנה של הקדוש ברוך הוא.
כן, עם ישראל עשו שום דבר משלצת.
אבל לא עשו שום דבר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם. כתוב לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. נכון? זה מה שהוא אומר. שיציאת מצרים הייתה כאין שבת בבחינה האחרונה. ההגדה של פסח, המגיד, בהגדה של פסח אומר, ואת עירום ועריה. מה זה עירום ועריה? חזן אומרים, ערומה מן המצוות. נתן להם שתי מצוות שבזכותם יגאלו, כך כתוב, דם פסח ודם מילה. זה אומר בעל ההגדה.
ובתזה שנייה, איזה שיעה עשו?
מה?
בתזה שנייה, איזה
שיעה עשו? אתה צודק, בתזה השנייה, אבל עצם, לא, אבל עצם העובדה שמוזכר בפסוק, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי, אז זאת אומרת, קודם כל מוזכרים ששת הימים, ואחרי זה היום השביעי. אז הבחינה הזאת של ההכנה, הקדוש ברוך הוא, השבת היא שבת שבאה אחרי ששת הימים. למה? משום שכששבת באה אחרי ששת הימים, פירושו של דבר שאתה מתכונן לשבת, אתה מכין את השבת. כמו ש...
עושים לקשר אחד עם אחד, אז אתה בא ואומר...
לא, אז אני רק... לא רציתי לקשר, אני רק רציתי...
לא, הוא רוצה.
הוא, לא.
אבל הוא בא ואומר ש...
כן.
הוא בחינם, ביציאת מצרים.
נכון.
שזה ב...
זה בחינם. יציאת מצרים היא מתנה. יציאת מצרים היא מתנה. יציאת מצרים היא מתנה, לעומת שבת בראשית שהיא הכנה, היא תלויה בהכנה. זה מה שהוא רוצה לומר. הרגע, רק נגמור את זה.
מה נעשה עם בזכות נשים צדקניות?
רגע, יציאת מצרים הייתה כאין שבת בבחינה האחרונה, שכתוב ואת עירום ועריה, רק מחמת... הרי משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, בזכות מה אתה מוציא אותם? אז מה הוא אומר לו? בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה הפשט? הוא אומר, רק מחמת בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז מה הפשט? אני מוציא אתכם לא בגלל מה שמגיע לכם לצאת, אלא כביכול אני נותן לכם הלוואה. הפיראון יהיה בזה שכביכול תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אני לא מגיע לכם, אני נותן לכם הלוואה, כן? ומעתה
הם יעבדו
ומעתה יובנו דברי המדרש. עכשיו הוא רוצה עכשיו להסביר את המדרש שהוא הביא קודם. הרי הוא שאל, במדרש כתוב, מצד אחד כתוב היום הראשון, יום היציאה ממצרים, יש חובה לזכור אותו, ומצד שני כתוב שהשבעה ימים היו בין יציאת מצרים לקריאת ים סוף, וגם זה כנגד ששת ימי המעשה ושבת. אז תחליט, אז יש פה שבת ראשונה כביכול לזכור את היום של היציאה, כמו שיש מצווה לזכור את השבת, ולזכור גם את שבעת הימים, כן, שהם הימים שבין היציאה לבין קריאת ים סוף. אז הוא אומר, מעתה יובנו דברי המדרש, שיום הראשון מיציאת מצרים היה כן שבת בבחינה השנייה, מתנה, כמו שהוא הסביר, משום שהיציאה ממצרים הייתה מתנה, לא הייתה עם הכנה, לא הייתה הכנה, כן? והיא הראשית לשבעת הימים. לעומת זאת, שביעי של פסח, שהיה אז קריאת ים סוף, יש לומר שהוא כעין שבת בבחינה הראשונה, שהיו אז כבר סופרים ספירה למתן תורה, הם מתכוננים למתן תורה, כעין שאנו סופרים ספירת העומר, לתאר את עצמם, והלכו אחרי משה למדבר, ולא אמרו אנה נצא, וכתוב, וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים, ואמרו אין לנו אלא דברי בן אמרם. זאת אומרת, כמו שאומר הפסוק, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, כן? והתפילות והצעקות שעל זה נאמר השמיעי, אומר אפילו התפילות שהם התפללו, כתוב ויצעק העם אל משה, ויצעק משה אל השם. אז אומר, התפילות והצעקות האלה כתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא, הפסוק בשיר השירים אומר, השמיעיני את קולך כי קולך נווה. זאת אומרת, כביכול הקדוש ברוך הוא מחכה לצעקות של ישראל, כן, לתחינות של ישראל, לתפילות של ישראל. ידוע מה שחז"ל אומרים, שאלה מה היו האימהות הקרות, משום שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. למה קשה?
כאילו יש חיסרון אצל הקדוש ברוך הוא שמחכה.
לא, לא, לא חיסרון, לא חיסרון. הפירוש הוא, זה ההפך, זה טובה. הקדוש ברוך הוא, הסדר של המציאות, הסדר של המציאות, זה המדרגה הגבוהה, וזה מה שאנחנו עכשיו אומרים, שהמדרגה היותר גבוהה היא לא לקבל מתנות מהקדוש ברוך הוא, המדרגה היותר גבוהה היא לזכות לכך שאתה בזכות או במעשים שאתה עושה, בהכנה שאתה מתכונן, אתה זוכה לקבל. יש מדרגה שהקדוש ברוך הוא נותן מתנה, לא מגיע, לא מגיע. זה יציאת מצרים. אבל מה? בטח, בטח. וזה עניינה של התפילה. מה זה תפילה? מה זה תפילה? תפילה, פירושו של דבר שאדם מתרומם. מה זה עניינה של התפילה? מה פירוש שאדם מתפלל? אדם מתפלל, כשאדם מתפלל, אדם מתעלה. התפילה זה עניינה להעלות את האדם. וממילא, כשהאדם מתרומם, הוא מחובר לריבונו של עולם, וממילא זה משפיע, יש לזה השפעה, כן? אז זה הכוונה, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, כן? אבל לא, לא, הפירוש הוא צדיק מסוגל באמצעות התפילה להתעלות וממילא לזכות למה שהוא צריך לזכות. הפירוש הוא, אז במצב כזה האדם זוכה לא במתנה כביכול, כן? תמיד זה מתנה, אבל במצב כזה לפחות יש לאדם את ההרגשה שהוא עשה משהו, שהוא התכונן, זה משהו, שזה בא מצידו, זה בא במה שנקרא התערות הדלטטה, כן? בעלייה מלמטה, זה מה שהוא אומר. והתפילות והצעקות שעל זה נאמר, השמיעיני את קולך כי קולך ערב, ואם כן כל זה היה משלהם בעצמם. ואחר כך כתוב שהם נכנסו למים, לים, עד חותמם, כמו שכתוב במדרש שעל זה נאמר, כי באו מים עד נפש. הכל במסירות נפש. אם יש מסירות נפש, אם כן היה של עצמם, ומחמת מעשיהם בא היום טוב השביעי של פסח. אז אם כן, יוצא ככה, היום הראשון של פסח זה שבת מתנה, והיום השני, וזה יציאת מצרים. יציאת מצרים זה מתנה. אז יש שבת שהיא כנגד יציאת מצרים, היא המתנה, היא הבחינה השנייה, נמוכה יותר. והשבת היותר שהיא מדרגה יותר גבוהה, היא המדרגה של שביעי של פסח. למה? משום שזה כבר בא עם הכנה, זה בא עם תפילות, זה בא עם התקדמות של ישראל. זה בשלב הזה שמי היציאה עד קריאת ים סוף, ישראל כבר בכוחות עצמם מתעלים. כן?
אז למה מדרש?
נו.
אומר,
לא, אז ממילא, נו,
אומר שעל מי שלא הזכיר את קריאת ים סוף, אז זה לא פחות נורא.
זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר. עכשיו הוא מסביר, הנה זה מה שהוא מסביר. הנה, והנה, כל זה מצד ישראל, על כן היה שביעי של פסח גדול מיציאת מצרים, שזה היה מגיע להם מצד הדין, מחמת שהיה של, משלהם. וזה שאמרו חז"ל, בקריאת ים סוף שהיו ישראל נתונים בדין, מה שאין כן יציאת מצרים הייתה מצד החסד, כמו שכתוב, ואת עירום ועריה. אבל חסד השם יתברך ביציאת מצרים היה יותר גדול מקריאת ים סוף. למה? ביציאת מצרים אין לישראל שום זכות, הם הכל במתנה, אין להם שום זכות. זה מה שהוא אומר, ביציאת מצרים לא היה לישראל מאומה, רק מצד חסד השם יתברך. כן? אז וקריאת ים סוף, אז זאת אומרת ככה, ביציאת מצרים אין לישראל זכות, אז ממילא זה נקרא, לכן זה נקרא יותר קשה. יותר קשה, הכוונה היא שאין זכות. לעומת זאת, קריאת ים סוף כבר היו לישראל קצת זכויות. זה מה שהוא אומר, כבר הם כבר התחילו להתקדם לכיוון מעמד הר סיני, הם כבר צועקים אל הקדוש ברוך הוא, הם הולכים, יש להם כבר זכויות, לכתך אחרי במדבר, הולכים אחרי משה רבינו במסירות נפש, נכנסים עד חותמם אל המים, יש מסירות נפש כבר. במצב כזה זה כבר יותר קל, יותר קל הקדוש ברוך הוא כביכול להציל את האדם שמתעורר מעצמו, שיש התערות הדלטטה, מאשר לתת לאדם במתנה. כן? כי הזכות של האדם כשהוא עושה משהו, כשהוא מתעורר, היא יותר גדולה, אז יותר קל לעזור לו. ברור, זה מה שהוא אומר. יציאת מצרים קשה, בקריאת ים סוף יחסית קלה. הרי בקריאת ים סוף כתוב יד, נכון, אבל יותר קל, יותר קל, כי יש כבר זכויות של ישראל. ברור, זה מה זה ההדבר שלו.
אז לכאורה זה היה צריך להיות לי עיכוב דווקא קריאת ים סוף.
מה?
אז בקריאת שמה?
נו,
עכשיו אנחנו ראינו
מה שהוא אמר, למה על זה חוזר ועל זה לא חוזר. כן?
אולי זה נראה את הכרת הסוף שם במצרים, איפה שהחסד היה יותר גדול, זה יותר חמוד.
לא,
הקדוש ברוך הוא נותן צ'ופר,
צריך להכיר יותר
הכרת הטוב,
ודאי, הכרת הטוב כלפי החסד שעשה הקדוש ברוך הוא בזה שהוציא אותנו בלי שום זכות. כן? מה שאין כן בקריאת ים סוף צריך להזכיר, אבל גם אם לא הזכיר זה לא מעכב, כך צריך לומר לך. טוב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.